שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, ובעזרת השם נתבונן בקשר המיוחד שבין עם ישראל לבין ירושלים, בית המקדש, גם מההיבט הרוחני של הדברים וגם מההיבט ההיסטורי, הארכיאולוגי, כך שגם יהיה לנו בבחינת דע מה שתשיב, כאשר אומות העולם באים וטוענים כנגדנו, לצערנו יש גם אנשים מתוכנו, מתוך עם ישראל, שמנסים להכחיש את הקשר המיוחד שבין עם ישראל לארץ ישראל, לירושלים, עיר הקודש. לפני כשנתיים הייתה הצבעה בארגון אונסקו של האום, ושם ברוב קולות התקבלה החלטה שאין קשר היסטורי בין עם ישראל לבין המקומות הקדושים בירושלים. דבר שאצלנו מעלה חיוך, אבל באומות העולם ישנם שמאמינים, אם הייתה הצבעה כזו בארגון אונסקו של האום, אז כנראה שהם יודעים על מה שהם מדברים. כך עלולים להיות סבורים רבים בעולם, והרי לנו די בפסוקים שכתובים, בהיסטוריה הידועה, ועבורם ניתן להשתמש גם בממצאים הארכיאולוגיים שעולים מבטן האדמה בבחינת אמת מארץ תצמח, ומעידים על הקשר הברור שבין עם ישראל לבין ירושלים. אבל נפתח קודם כל בהיבט הרוחני היותר פנימי, מה שיותר חשוב עבורנו, מה יש בירושלים שאין בשום מקום אחר בעולם? כידוע, כל עם קשור לעיר בירתו, אוהב את עיר בירתו. סך הכל מדובר בעיר מרכזית שסביבה הכל מסתובב. אבל בעם ישראל המשמעות של ירושלים היא הרבה יותר גבוהה. כאשר יעקב אבינו קם משנתו ואמר, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, מה פירוש שער השמיים? כפשוטו ממש. נתאר לעצמנו חומת ענק, אף אחד לא יכול להיכנס דרך הקירות של החומה. יש שער, כך גם לבית, והיכולת להיכנס דרך השער. כך גם מבחינה רוחנית, כאשר האדם מתפלל, יש שער לשמיים. והשער הזה נמצא מעל מקום בית המקדש שבירושלים. כמה דברים משמעותיים היו שם במקום המקדש, לא לחינם שם עקדת יצחק, ולא לחינם במקום הזה נבנה בית המקדש שעליו נאמר והתפללו אליך דרך ארצם. כלומר, אם היו לנו עיניים רוחניות, היינו יכולים לראות את התפילות בכל רחבי העולם, בכל כדור הארץ, בכל מקום שמתפללים. כל גלי הקול, הדיבורים האלה מתרכזים בירושלים במקום המקדש, ומשם עולים כלפי מעלה, והתפללו אליך דרך ארצם. זו הסיבה שבכל תפוצות ישראל מכוונים את ההיכל, בונים את ההיכל לכיוון ירושלים, בעולם כולו לכיוון ארץ ישראל, בארץ ישראל לכיוון ירושלים, בירושלים לכיוון המקדש, כך שכאשר עומדים בבית הכנסת ומתפללים, תמיד מתפללים לכיוון הזה של ירושלים, של המקדש, לרמז על העניין הזה של הריכוז של התפילות בירושלים. גם על דניאל כתוב שכשבאו אותם שהעלילו עליו כנגד המלך וניסו להפיל אותו ממעמדו, פרצו לביתו וראו אותו מתפלל שם בניגוד לצו המלך. שם כתוב וכווין פתיחן לקבל ירושלם. כלומר, חלונות היו פתוחים שם בעליית הגג בביתו לכיוון ירושלים. כך שעוד מאז גלות בבל ועד עצם היום הזה, בכל המקומות בעולם מתפללים לכיוון ירושלים, למקום המקדש. כשבית המקדש היה בנוי, הקשר המיוחד שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, והשפע הרוחני שירד לעולם, גם להבנת התורה, גם ליכולת נבואית שיכלו לקבל, הכל היה דרך המבנה הזה של בית המקדש, שכולו היה בנוי עם העבודה שבפנים וכלי המקדש, בגדי הכהן גדול. כל אלה היו כמין כלים רוחניים, לא סתם בית מפואר שהיה מרשים מאוד לראות אותו, מסוס כל הארץ, מי שהיה רואה את ירושלים בתפארתה, את בית המקדש, היו רואים את הקריית מלך רב, את הפאר וההדר של ירושלים, בפרט בניין שלמה, אחר כך גם בניין הורדוס, שהיה מפואר עד שאמרו שמי שלא ראה את בניין הורדוס לא ראה בניין יפה מימיו. ושלמה, מקדש שלמה היה מפואר פי כמה וכמה, ולא רק מפואר, גם הכלים, הפעילות של הכהן הגדול, הרי כשכהן גדול היה מתהלך עם בגדי כהונה והציץ והאבני החושן עליו, כשהיה הולך, הרי זה המכשיר בעברית של היום, נקרא לזה סוג של, כמו מכשיר קליטה של אורות עליונים ושידור של עוצמות, של כוחות אדירים. הרי קראנו שכשפנחס, בפרשת השבוע האחרון קראנו שכשפנחס יצא עם כלי הקודש בידו להילחם במדיין, כותב שם רשי דבר שקוראים ולא שמים לב אליו. אומר רשי שבלעם, בכוח הכשפים שלו, היה בשעת המלחמה מרים את מלכי מדיין באוויר, כדי שלא יוכלו לפגוע בהם, חיילי ישראל, היה בכוח הכשפים מצליח להעיף אותם באוויר, כדי שאף אחד לא ייגע בהם, והוא עצמו היה פורח עמהם ומתרומם למעלה. ולכן פנחס לקח איתו את כלי הקודש, היה מראה להם בציץ, הציץ של הכהן הגדול, היה מכוון אותו מולם והם היו נופלים. מה פירוש הדבר מכוון אותו מולם והם היו נופלים? כנגד ההשפעות של מערכת הכשפים שהיה עושה בלעם ומצליח לנתק אותם מכוח המשיכה ולהרים אותם למעלה, היה עם הציץ, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו שיש קרן לייזר ששולחים לאוויר, באוויר לא רואים כלום, אבל רואים את התוצאה שהוא מסיט את הטיל ממסלולו ומשנה דברים. כך היה הציץ, היה פנחס, כמו שכותב שם רשי, מכוון את הציץ למולם, מראה להם אותו, כלומר מראה הכוונה מכוון לכיוון שלהם, והאורות שהיו בוקעים מהציץ היו מפילים אותם, וזה מה שכתוב, שאת חמשת מלכי מדיין הרגו על חלליהם. מה זה על חלליהם? זה צריך להיות בין חלליהם. אבל בנפילה שלהם נפלו על החללים ונהרגו גם הם על ידי אותו ציץ. כלומר רואים שכלי המקדש, בגדי הכהן גדול, היו מכשירים רוחניים, אדירי עוצמה. כשבית המקדש היה בנוי, האורות הרוחניים היו יורדים מלמעלה, התפילות מכאן עולים למעלה. דברים שכאשר חרב בית המקדש, הפסדנו את כל הדברים האלה. מכאן בעצם הקשר המיוחד של עם ישראל לירושלים, למקום המקדש, איזה עם בעולם מתאבל על אסון שקרה לו לפני אלפי שנים, במשך שלושה שבועות, כשהחומרה של דיני האבלות עולים מזמן לזמן, מתחילים מ-17 בתמוז בכמה דברים, מגיע ראש חודש אב, עולים מדרגה בחומרה של הדברים, במנהגי אבלות שנוהגים, לאחר מכן שבוע שחל בו תשעה באב, עוד עליית מדרגה, עד הפסגה, שזה יום תשעה באב, שבו יושבים על הרצפה, כמו אבלים, כמו אבל שנפטר אבי ואמו, יושב על הרצפה ומתאבל עם נעלי בד או גומי, אסור נעלי אור, לא אוכלים ולא שותים, לא מתרחצים ביום תשעה באב, נמנעים מאכילת בשר ושתיית יין, כבר מראש חודש אב, יש שנוהגים מנהג האשכנזים שלא להסתפר במשך כל שלושת השבועות, נזהרים שלא לשמוע מוזיקה, אם לא לצורך מצווה, כמו ברית מילה, חתונה, לאותם שנוהגים להתחתן עד ראש חודש אב כמנהג הספרדים, או אם עושים סיום מסכת, או חלילה אדם שסובל מדיכאון, אצלו המוזיקה לא נועדה לשם שמחה, אלא לשם רפואה, אבל אדם רגיל נמנע בכל שלושת השבועות האלה, איפה יש דבר כזה בעולם שאנשים מתאבלים על אסון שהתרחש לפני אלפי שנים ומרגישים וחווים ויש שמסוגלים לבכות בדמעות של איש. רק אדם שמבין את המשמעות המיוחדת של ירושלים, בית המקדש, הקשר המיוחד שבין עם ישראל לבין ירושלים ודרכו, דרך מקום המקדש, חיבור מיוחד למלכו של עולם, ממילא כשמבין את ההפסד הגדול, מלבד העניין של שכינתה בגלותה, שהקדוש ברוך הוא נמצא בצער איתנו כשאנחנו בגלות, ממילא אדם מתחבר מתוך תובנה פנימית למנהגי האבלות, הוא לא קץ בהם, כשהוא יושב בליל תשעה באב ואומר את הקינות, הוא לא מסתכל בשעון לראות מתי זה ייגמר, או מדפדף בדפים כמה נשאר, אלא מתחבר לכל מילה ומילה, ויודע מה שכתוב שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ולומדים את זה מפסוק, פסוק מפורש, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. דווקא אותו אדם שיודע בזמן הצער להיות עם עם ישראל, לנהוג את מנהגי האבלות, לצום ביום תשעה באב, אומר את הקינות מתוך חיבור כמה שיותר, חיבור רגשי לדברים הנאמרים, שם לב למנגינה של הדברים שנועדה לעורר את הלבבות. שמעתי פעם בילדותי מהרב הצדיק, הרב נעים אליהו, אחיו הגדול של ראשון לציון בזמנו, הרב מרדכי אליהו, והוא בכל שבת היה מוסר שיעור בבית כנסת, שם בשכונת הבוחרים, והייתי נוהג להצטרף למורבי, שיהיה בריא, היינו הולכים לשמוע את השיעור שלו, ובשיעור שבשבת שלפני תשעה באב, הוא אמר דבר מעניין שקיבל מרבותיו, שהמנהגים של הספרדים, המנגינה של הקינות שאומרים ביום תשעה באב, אמר שהם חוברו באופן שכשמנגנים אותם לאט, הם מעוררים לבכי. כשמנגנים אותם מהר, הם מעוררים לריקוד. ונתן דוגמאות בשיעור עצמו, הדגים כמה מנגינות, כמו שאי קינה במגינה, הקינה הזו שאומרים בליל תשעה באב, הוא אמר בתחילה את הקינה הזו במנגינה איטית, והראה איך שהדבר מעורר את האדם לרגש גדול של דמעות, של רגש, ומיד עבר למנגינה מהירה, והראה איך שאפשר להפוך את המנגינה הזאת לריקוד. ואמר שהמנגינות חוברו בצורה כזו, במקביל לעניין שביום תשעה באב לא אומרים תחנון, כי כתוב, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. מועד זה זמן. אבל למה נקט לשון מועד שמשמעותו גם יום טוב? מועדים, חגים, זמנים טובים. כי הובטחנו, כה אמר השם, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, על כל הצומות האלה שהם 17 בתמוז, 9 באב, צום גדליה ו10 בטבת, אלה הצומות שמתאבלים על חורבן בית המקדש, לא כמו תענית אסתר ויום כיפור. כל אלה כתוב שהם יהפכו ויהיו לבית ישראל, לססון ולשמחה ולמועדים טובים. אז נקת הפסוק קרא עליי מועד לשבור בחוריי, שנכון שעכשיו מתאבלים, אבל מרמז על הזמן שהיום הזה יהיה יום טוב, יום של מועד, בזמן הגאולה. ולכן לא אומרים תחנון ביום תשעה באב. על אותו משקל אמר שגם המנגינות, מה שנהגו בעדות המזרח לנגן את הקינות של תשעה באב, הן נגינות שתוקנו בצורה כזו, שבזמן שמנגנים אותם לאט מעוררים לבכי, זה נועד לזמן הזה כשעדיין אין לנו בית המקדש, ולעתיד לבוא, אותן מנגינות ינגנו אותם מתוך קצב של שמחה ושירה וריקוד, כאשר נראה בבניין בית המקדש. הזכרנו קודם את הטענה של אומות העולם, של ליסטים אתם, כבשתם את ארץ ישראל, לקחתם את ירושלים, היא לא שלכם, ורשי כבר כתב בתחילת החומה שאף על פי שהתורה לא נועדה לשמש כספר מדעי שילמד אותנו איך העולם נברא ופרטים טכניים, אלא התורה היא תורה דרכו של אדם, מלמדת אותו איך לחיות נכון, תורה של מצוות, אז לכאורה היה צריך להתחיל במצווה הראשונה. ספר התורה היה צריך להתחיל במצווה הראשונה, החודש הזה לכם ראש חודשים וכו'. אומר רשי שם בשם רבי יצחק שהתורה התחילה בבראשית ברא אלוקים, כדי לתת מסמך הגנה לעם ישראל לעתיד לבוא, כשיבואו הגויים ויאמרו, ליסטים אתם שכבשתם מאיתנו את הארץ הזו, נראה להם, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כתוב בדיוק איך הוא ברא את העולם, דברים שדרך אגב המדע היום מתחיל רק לגלות מה שכתוב אצלנו בתורה במה שנוגע לתהליך התהוות היקום. בספרי המהפך הרחבנו בדוגמאות האלה, ועם ישראל עונה לאומות העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברצותו נתנה לכם, וברצותו נטלה מכם ונתנה לנו. בתחילה נתן לכנענים, לפריזים, ליבוסי, לגרגשי, אבל מראש אמר לאברהם, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. וזרעך, בפירוש אמר לו, נכון שהיו לו כמה ילדים, היו לו את יצחק וישמעאל, אבל אמר לו, ביצחק יקרא לך זרה. יצחק הוא זה שימשיך אותך. ולא כמו שהיו מראשי האסלאם שטענו, אבל ישמעאל גם היה בנו של אברהם. וגם הוא מזרע אברהם, אמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת. אבל התשובה פשוטה. כמו שיש מלכים ויש יורש עצר שממשיך את השושלת, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ביצחק יקרא לך זרע. מה שאמרתי לך, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, הכוונה ליצחק. ויש לזה הוכחה פשוטה מתוך התורה, דבר שהוא ברור, שהרי אחר כך כתוב בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, מה שירדו למצרים והשתעבדו שם, שם גם כתוב, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ומי מזרעו היה משועבד במצרים, לא בני ישמעאל, רק זרע יצחק. אז רואים מתוך התורה עצמה, שכאשר מדובר ולזרעך נתתי את הארץ הזאת, הכוונה לעם ישראל. ובאמת יש, אף על פי שהיום באסלאם מנסים להכחיש את הקשר ההיסטורי שבין עם ישראל לבין מקום המקדש לירושלים, וטוענים כביכול שלא היה ולא נברא, הסיפורים, גם הם עצמם, יש כתבים של מוסלמים מלפני 1000 שנה, 800 שנה, שהם מעידים על הידע הברור להם שבית המקדש היה במקום הזה, וגם בלי זה, אמת מארץ תצמח, אפילו אדם שלא לא מבין כלום בין ימינו לשמאלו, לא בתורה ולא בהיסטוריה, יכול לראות מבטן האדמה את הממצאים שעולים. בספר ארכיאולוגיה תנכית, בחלק השלישי, עמוד 147, יש את רשימת כל מלכי יהודה ומלכי ישראל, עם סימונים של אותם המלכים שנמצאו להם עדויות ארכיאולוגיות. בבטן האדמה של ירושלים וארץ ישראל. אני אקריא כאן את אותם בתחילה מלכי יהודה ואחר כך מלכי ישראל שנמצאו להם עדויות ברורות בממצאים שעלו מבטן האדמה, מבין מלכי יהודה, המלך יהורם, אחזיהו, יהואש, עוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו, מנשה, יהואחז ויהויכין. כל אלה מלכים שנמצאו עדויות עליהם, למשל חזקיהו, מצאו לפני 4 שנים את החותמת בחפירות שעושים שם בסמוך לכותל המערבי, מצאו את החותמת של חזקיהו מלך יהודה, כתוב בפירוש עם סמל המלוכה שלו, חזקיהו מלך יהודה. בספר ארכיאולוגיה תנכית הבאנו את התמונה של החותם, בסך הכל לפני 4 שנים נמצא החותם הזה. גם בכתבים באשור העתיקה, יש את המנסרה הזו של סנחריב מלך אשור, ששם הוא כותב שאת חזקיהו מלך יהודה סגרתי בירושלים כמו ציפור. הוא מספר על המצור שהוא עשה, הוא לא סיפר שבסופו של דבר הוא נכשל וחזר בבושת פנים. מלכים של אז לא סיפרו על כישלונות, הם סיפרו רק על מה שנראה להם הצלחות. ועד רבה, החוקרים טוענים שמתוך הכתבים האלה של סנחריב מלך אשור, ניכר שהוא לא כבש את ירושלים. יש כאן הודעה, כי על הערים האחרות הוא כותב, ניגשתי, כבשתי, הרגתי, לקחתי, ועל ירושלים רק הוא כותב, סגרתי את חזקיהו כמו ציפור בתוך כלוב. וזהו, בזה הוא מסיים. זו עדות שהוא לא הצליח לכבוש את ירושלים בדיוק כמו שמסופר בתנך. זו הרשימה של מלכי יהודה, ומבין מלכי ישראל, יש כאן עוד רשימה מעניינת של מלכים שנמצאו, ממצאים ברורים עליהם, עם שמותיהם, ארמונותיהם, פרטים אחרים. ויש כאן שוב את כל הרשימה של מלכי ישראל, ומסומן אותם שנמצאו הממצאים הארכיאולוגיים אודותיהם, המלך עמרי, שהיה אביו של אחאב, המלך אחאב עצמו, שאגב מאוד מעניין, כתוב בפסוקים שהוא בנה לעצמו ארמון שן בשומרון. ארמון שן, שן זה שנהב, משן של פיל. ובאמת, כשחפרו את השרידים של הארמון של אחאב שנמצא בשומרון, מצאו שם הרבה פיתוחים שעשויים משנהב. בספר ארכיאולוגיה תנכית אפשר לראות תמונות של אותם ממצאים שנמצאו שם בארמון של אחאב המלך. גם אחזיהו, יהורם, יהוא, יואש, ירובעם השני, מנחם, פקחיה, הושע, כל אלה מלכים שמלכו בישראל ונמצאו להם עדויות בממצאים הארכיאולוגיים שעולים מבטן האדמה. כפי שהזכרנו קודם, ככל שחולפות השנים, כך מתגלים ממצאים נוספים שמוכיחים את הקשר שבין עם ישראל לבין ירושלים, עיר הקודש, ארץ ישראל, לא כמו שאומות העולם באים כנגדנו, לא כמו ההצבעה שהייתה לפני כשנתיים בארגון אונסקו של האום, ברוב קולות קבעו כביכול שאין קשר היסטורי בין עם ישראל לבין המקומות הקדושים בירושלים, ויש בעולם אנשים שבורים בהיסטוריה ועלולים עוד לקבל את הדברים, דבר שהוא גם מסוכן, דבר שיכול לתת אישור לצאת לסוג של מלחמה כדי לקחת את מה שנראה כגניבה חס ושלום של עם ישראל. אבל כפי שהזכרנו, אמת מארץ תצמח, מבטן האדמה, חוץ מהדברים שכתובים בתורה וההיסטוריה, הדברים שלנו ברורים וידועים, אבל גם בבחינת דע מה שתשיב, בשנים האחרונות התגלו דברים מפליאים. אחד הדברים המעניינים שהתגלו בסמוך לחומות ירושלים של היום, בחפירות שנעשות במקום שנקרא היום עיר דוד, כפר סילואן, מצאו שם מבנים מתקופת בית המקדש הראשון, אחד מהם ארמון שברור לחוקרים שזה הארמון של מלכי יהודה שמלכו בתקופת בית ראשון. יש אפילו שמייחסים את הארמון הזה לדוד המלך, דבר שהוא לא ברור לחלוטין, אבל מלכי יהודה בוודאי התגוררו במקום הזה, ושם מצאו חותמות. כשבדקו מה כתוב על החותמות, מוצאים ממצאים שקשורים לתקופת בית המקדש, לתקופת חורבן המקדש. למשל, דבר מעניין, כתוב שכשירמיהו הוכיח את עם ישראל ואמר להם שלא יחשבו שהמצב המיוחד והטוב שהם חיים היום, כשירושלים בתפארתה, מקדש שלמה עדיין בנוי, וכולם אומרים שלא יבוא צר ואויב, מי יוכל להיכנס לירושלים הכל כך חסונה עם החומות האדירים? וירמיהו מזהיר אותם שזה לא כך ושיעשו תשובה, ואם לא ילכו בדרך השם ולא בדרך התורה, הוא כבר רואה שעלה ארי מסובכו בנבואה, הוא רואה שהאריה נבוכדנצר כבר כמו יצא מהכלוב שלו. אבל לא רצו לשמוע אותו, נמאס להם מדברי התוכחה, כתוב ויקחו את ירמיהו וישליחו אותו אל הבור. וישב ירמיהו בחצר המטרה עד יום אשר נלכדה ירושלים. פסוק נוסף, וישלח המלך צדקיהו את יהוחל בן שלמיה. כדאי לשים לב לשמות שמופיעים כאן. המלך צדקיהו שולח את יהוחל בן שלמיה ואת צפניהו בן מעשיה הכהן אל ירמיהו הנביא. כששמעו את דבריו, דברי התוכחה של ירמיהו, ויאמרו השרים אל המלך, יומתנה את האיש הזה. דרשו ממנו להרוג את ירמיהו. למה הוא מתנבא? מי הם היו אותם שרים? יהוחל בן שלמיה וצפניהו בן מעשיה הכהן. אלה שמות ברורים שמופיעים בפסוקים. והנה דוקטור יואב פרחי, מנהל שטח בצוות החפירות שם, מספר שבמהלך החפירות הוא ראה חותם קטן, הרים אותו, ניקה אותו, ולמרבה הפלא, הוא קורא לזה תגלית של פעם בחיים, היה שם את החותם של יהוחל בן שלמיהו. שם נדיר, מוצאים אותו בחותם לפני מספר שנים בודדות, והוא שמו של אותו שר שהיה בזמן צדקיהו המלך, וכשהארמון הזה עלה בלהבות בזמן החורבן הבבלי, נשארה תביעת החותם הזו של יהוחל בן שלמיהו. גם חותם נוסף, גדליהו בן פשחור. מי שירצה יוכל לראות את הדברים בספר ארכיאולוגיה תנכית, בחלק ד', עמוד 128, אפשר לראות את התמונות של החותמות האלה, או שם נוסף, מלכיהו בן המלך, עוד חותם שאפשר לראות שם בעמוד 128, ובירמיהו פרק ל"ח שמו מופיע, ויקחו את ירמיהו, וישליחו אותו אל הבור, של מי היה הבור הזה? מלכיהו בן המלך. והנה עכשיו מוצאים את החותמת מאותם הימים, מזמן חורבן בית המקדש הראשון, עדיין החותמות האלה נשארו. ועוד ועוד ממצאים שעולים מבטן האדמה מאותה תקופה של כיבוש ירושלים, דברים שגם אותם שמנסים להיות אפיקורסים ולכפור, לא יכולים לבוא ולומר שלא היו דברים מעולם. גם בסינון האפר שהוצא מהר הבית, הציבור ודאי יודע שהוואקף המוסלמי הרס שם המון בהר הבית ושבר, והוציאו 400 מסעיות של האפר מהרחבה שם של הר הבית ושפכו מחוץ לחומות. וכמה ארכיאולוגים שהנושא נגע לליבם מיד הביאו מסעיות, אספו את הכל, לקחו את הכל להר הצופים, ועד היום יש שם פרויקט סינון שמסננים את האפר שהוציאו מהקרקע של הר הבית. ומצאו שם מטבעות של מחצית השקל מתקופת בית שני. אחד הממצאים המעניינים, גם אפשר לראות את תמונתו בספר הארכיאולוגיה תנכית חלק ד' עמוד 142, ראש חץ בבלי. כלומר, רואים ראש חץ ממתכת שהיה צמוד על העץ של החץ, והראש החץ הזה נשאר שם, רואים אותו, יש ארכיאולוג בשם דוקטור גבריאל ברקאי, שעומד בראש פרויקט הסינון האפר מהר הבית, והוא אומר, שאני מצטט את לשונו, יש לנו ראש חץ מצבאו של נבוכדנצר מלך בבל, מחורבן בית ראשון, זה חץ שעשוי בצורת מטוס סילון זעיר, יש לו שלוש כנפיים, נתקע בקלות, יוצא בקושי, קורע את הבשר. והנה לפנינו ראש חץ שברור לחוקרים ששייך לצבאו של נבוכדנצר מלך בבל, שעדיין נשאר שם בתמון בתוך האפר של הר הבית, וכשהוואקף המוסלמי לפני מספר שנים הוציא משם את המסעיות הרבות האלה של האפר, בסינון מצאו את ראש החץ הקטן הזה ביניהם. והאמת שלא רק בירושלים, בכלל בכל ארץ ישראל, גם במקומות שונים בחוץ לארץ, רואים במקומות של אשור ובבל, רואים ממצאים מרשימים. ניקח למשל כדוגמה, ישנה מצבה של משה מלך מואב, וכתוב במלכים שהוא היה נוקד, כלומר היה רועה בעל עדרים, אבל הוא היה משורבד, מואב הייתה משורבדת למלך ישראל. כתוב בפסוק, והשיב למלך ישראל 100,000 קרים, כלומר כבשים, ו100,000 אלים צמר. זה היה המס שהיה מעלה. אחרי שהמלך אחאב מת, אותו מלך מואב משה פרק את עול השעבוד לישראל, כמו שכתוב שם, והיא כמות אחאב, והפשע מלך מואב במלך ישראל. זה פסוקים שכתובים אצלנו. מצאו מצבה של אותו מלך מואבי, ופענחו את מה שכתוב שם. וכתוב שם כך, אנוכי משה בן כמוש מלך מואב הדיווני, כמו שהיה כידוע האליל של מואב, ובתוך המצבה הארוכה הוא כותב את המילים הבאות, אומרי מלך ישראל, ויענו את מואב ימים רבים, ויחליפו בנו, כלומר כשמת אומרי, אז בנו אחאב עלה על כיסאו, ויומר גם הוא, הענה את מואב, בימי אמר כן, כך מספר משה מלך מואב באותה כתובת על לוח שיש, שתמונתו גם מופיעה כאן, מי שרוצה זה נמצא בארכיאולוגיה תנכית, חלק ג' עמוד 152, והוא מספר, וירש עומרי את ארץ מהדווה, דברים שמופיעים אצלנו בפסוקים, והנה האמת יוצאת מבטן האדמה, כך שגם אומות העולם לא יכולים לבוא ולדבר כנגד. מצבה של עוזיהו מלך יהודה, מצבת קבורה, עוזיה מופיע בפסוקים, והנה מוצאים מצבה כאן בעמוד 171, נמצאת התמונה בגדול, על המצבה כתוב, הרי ידוע שהוא חלה בצרעת, ועל המצבה כתוב כך, לך, כלומר לכאן, האותיות הן אותיות עבריות, רק המילים בארמית, התאיו, הובאו, תמה בתת, כן, העצמות, עוזיה מלך יהודה, שמו מופיע כאן בפירוש, ולה למפתח, אין רשות לפתוח את המקום הזה. ועוד אין ספור ממצאים, ונסיים בדברים שפתחנו, הקשר המיוחד של עם ישראל לירושלים הוא לא קשר ארכיאולוגי, הוא קשר רוחני עמוק, והתפללו אליך דרך ארצם, כל התפילות מגיעות לירושלים, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, כמו שהזכרנו בתחילה, כשיש קיר אי אפשר להיכנס דרך הקיר, צריך להיכנס דרך השער, כך שערי הכניסה לעולמות הרוחניים מעל מקום המקדש. משם היה יורד השפע לעם ישראל ולכל האומות, וכשבית המקדש היה בנוי, אז היה את הכלי להבדיל בשפה של היום, כמו שיש אנטנה שקולטת שדרים מהאוויר ומשם מתרגמת לעוצמות, כך בית המקדש בתפארתו עם עבודת בית המקדש, עם הכהנים וכל מה שהיה שם, קולט אורות עליונים, מזרים לכל העולם. הרוחניות של עם ישראל הייתה ברמה אחרת, כוח נבואי שהיה לאותם קדושים בעם ישראל, מה שהיום גם מי שיגיע מצד עצמו לדרגה כזו, הוא לא יוכל להיות נביא. אין את הכלי הזה שהיה שואב נבואה מלמעלה, ויוצר את החיבור שבין עם ישראל לבין אבינו שבשמיים. ועל כך אנחנו מתאבלים בשלושת השבועות האלה, על הקשר הרוחני, על ההפסד העמוק הזה, על כך ששכינתה בגלותה, ומייחלים לגאולת עם ישראל, לבניין בית המקדש, וכבר נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ויהי רצון שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.